ביישום מהר השם דרך שלושת ימים, ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, לתור להם מנוחה. וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה, ויהי בנסוע אהרון ואמר משה קומה השם, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחה יאמר שוב השם רבבות אלפי ישראל, ויהי עם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם היכר אפו ותבער במש השם, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע אש, ויקרא השם המקום ההוא תב ערה, כי בערה במש השם. והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי יאכילנו בשר. אנחנו נמצאים סביב הר סיני כמעט שנה. הגענו לשם בראש חודש סיוון, ועכשיו אנחנו נמצאים כף באייר בשנה השנייה. שנה פחות 10 ימים. וענן השם נוסע. ומיד לאחר מכן ויהי בנסוע אהרון. קומה השם, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך. ולאחר מכן, ויהי העם כמתאוננים. יש איזה תלונות של העם. הקדוש ברוך הוא כועס, יוצאת אש, בוערת, שורפת בקצה המחנה. אומרת הגמרא במסכת שבת, בקטע השני, הפרשה ויהי בנסוע אהרון היא לא במקומה. תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו שתעקר מכאן ותכתב במקומה. מה המקום של הפרשה הזאת? פרשת במדבר, שהתורה מתארת לנו את אהרון באמצע המחנה, כל השבטים מסביב, איש על מחנה ואיש על דגלו, שם ראוי שיהיה כתוב ויהי בנסוע אהרון, כשאהרון נוסע כולם נוסעים איתו, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך. מה עושה הפרשה כאן? אומרת הגמרא, כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות שנייה, מה היא והיא עם כמתאוננים? זה הפורענות השנייה. פורענות הראשונה, וייסעו מהר השם. מה זה וייסעו מהר השם? כתוב הפסוק בקטע הראשון, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים. אומר על זה רשי בקטע השלישי, דרך שלושת ימים, בתוך ג' ימים למסעם, יתאבו הספסוף תאווה, להתרעם על הבשר, כדי למרוד בקדוש ברוך הוא. עם מתאווה לבשר. זו הפורענות הראשונה. באים מעלי התוספות ואומרים, אנחנו לא מבינים, רשי במחילה, התאווה לבשר, זה הפורענות השנייה. הנה, כתוב מפורש, בקטע הראשון, פסוק ד', והספסוף, אשר בקרבו, התאוו תאווה, ויאמרו מי יאכילנו בשר. זה הפורענות השנייה. אז איך רשי, אתה כותב לנו, שהפורענות הראשונה, שהעם רוצה בשר, אומר תוסות, אני את רשי לא מבין. בא תוסות ואומר לנו הסבר אחר בקטע הרביעי, פורענות ראשונה, פירש בקונטרש, שמאז התחילו לשאול בשר. והוא אומר, דה נראה לי. כי הרי זה פורענות שנייה ולא ראשונה. אלא מהי פורענות ראשונה? שנאמר במדרש, ואיסו, שנסו מהר סיני דרך שלושת ימים. כתינוק היוצא מבית הספר, שבורח לו, והולך לו. כך היו בורחים מהר סיני, דרך שלושת ימים, לפי שלמדו תורה הרבה בסיני. אני לא מבין. מה הפורענות הראשונה לפי התוספות? ברחנו מהר סיני. איך אפשר לברוח? הרי במדבר לא בורחים לשום מקום ולא הולכים לשום מקום. איך אומרת לנו התורה לרגע אחד בקטע ה-13 על הענן? ביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן. בהמשך כן יהיה תמיד הענן, יחסנו ומרש לילה. ואי, ולפי יעלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ייסעו בני ישראל. במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי השם ייסעו בני ישראל, על פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן. מפורש התורה אומרת פעם ועוד פעם ועוד פעם, איך הולכים במדבר? לא כשרוצים, ולא לאיפה שרוצים. אלא הענן מוביל אותנו. על פי הענן ייסעו ועל פי הענן יחנו. אז מה זאת אומרת שהפורענות הראשונה שברחנו מהר סיני? אי אפשר לברוח, אי אפשר ללכת. הענן התחיל ללכת, הלכנו אחריו. אז גם דברי רש"י, דברי התוספות, גם הם לא מובנים. ולכן שאלתנו הראשונה היא, מהי אותה פורענות ראשונה? שצריך עבורה הפרדה של פרשת ויהי בנשוא אהרון, לפני שמתחילים לעסוק בפורענות השנייה, שהעם יתאבל לבשר. אם זה כרש"י, שרוצים בשר, זה הפורענות, זה הרי לא הראשונה, זה השנייה. אם זה כתוספות שברחנו, אי אפשר לברוח. הענה נוסע הולכים, לא נוסע לא הולכים. זו השאלה הראשונה. בסוגריים, מעניין מאוד מאוד, כדי לדעת, המשך חוכמה אומר פה דבר נפלא. מהי הפורענות הראשונה? מתחילים לנסוע. לאיפה נוסעים? לארץ ישראל. עוד מעט מגיעים לשם. ובנסיעה הזאת, הרי מפרקים את המשכן. מי לוקח את כל כלי המשכן? הכהנים, הלוויים, באים הבכורים ואומרים, רגע, רגע, למה לא אנחנו? למה שאנחנו לא נעבוד במשכן? אם לא נעבוד הם במשכן, אז בטוח שגם מחר בארץ ישראל לא נעבוד איפה? במקדש. למה לא? נכון, נכון, חטאנו, חטאנו בעגל, אבל לא כל כך נורא, עד כדי כך שיקחו לנו את העבודה לתמיד. זה לא פייר. אומר הקדוש ברוך הוא, חוצפנים, לא פייר. תגידו שאתם חיים, עבדתם בעגל, השארתי אתכם עוד בחיים, אתם עוד רוצים את העבודה? אז מה קרה? ותצא אש ותיבר בקצה המחנה. אומר המשך חוכמה, מי נמצא בקצה של המחנה? שבט דן, מהספל המחנות. מה המיוחד בשבט דן? שם היה את מיכה, והיה לו את הטס מזהב, שכתוב על זה עלי שור, עלי שור, ועם זה עשו את מה? את העגל. אז הם יקבלו את העונש. תצא אש ותשרוף שם, כדי שהבכורים לא יחשבו, לא נורא. נכון, חטאנו בעגל, אבל לא, לא, לא כל כך גרוע, שיקחו לנו את העבודה לגמרי. אז כך מסביר המשך חוכמה את הפורענות הראשונה. הפורענות הראשונה הייתה הרצון של הבכורים, וההבנה שלהם, אנחנו יכולים לחזור לעבוד במשכן ואחר כך במקדש. זה הייתה הפורענות הראשונה, שהובילה לאש שבערה בקצה המחנה בשבט. מעניין מאוד, זה פירושו של המשך חוכמה, אבל אנחנו מבקשים לנסות להבין את דברי התוספות. שהפורענות היא, ברחנו מהר סיני, איך אפשר לברוח? הולכים אחרי הענן. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מאוד מאוד מעניינת. נראה בהמשך איך היא נוגעת ומתחברת אלינו לכל החיים, משהו נפלא. נאמר בשולחן ערוך, בסימן קופנוני, בסעיף א', אחר שיצא מבית הכנסת, מדובר פה אחרי תפילת שחרית, ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו, אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. זאת אדם יקבע לו כל בוקר אחרי התפילה זמן, ללמוד חמש דקות, חצי שעה, וישתדל לא לבטל את הזמן הזה בכלל, לא לבטל את הזמן. וממשיך השולחן ערוך ואומר, ואף מי שאינו יודע ללמוד, ילך לבית המדרש, שכר הליכה בידו. או יקבע לו מקום וילמד מעט במה שיודע, ויחשוב בענייניו, ויכנס, ויכניס בליבו יראת שמיים. אומר על זה המשנה ברורה בקטע השישי. ילך לבית המדרש, כתוב בגמרא, יוצא מבית הכנסת, ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכר ומקבל פני שכינה, שאמר ילכו מחיל אל חי, יראה אל אלוהים בציון. והנה בזמנם היה בית הכנסת מיוחד לתפילה, בית המדרש מיוחד לתורה, היו הולכים מבית כנסת לבית מדרש, והיה דרכם להתפלל בבית הכנסת. אבל בזמננו שמתפללים גם בבתי מדרשות, מכל מקום שייך גם כן הדבר הזה, שאחר התפילה ילך להתחבר עם האנשים העוסקים בתורה, במשניות וכדומה, ועליהם נאמר ילכו מחיל אל חי. ויקבע עיתים לתורה, סעיף ב', למה כשמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, קבעת עיתים לתורה. מעניין שההלכה הזאת בשולחן ערוך בנויה על גמרא בברכות, גמרא בשבת ועוד גמרא בברכות. הנה לפנינו, בקטע השביעי, השביעי המשנה ברורה, אמר רבי לוי, ברכיה, היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה, זוכר ומקבל פני שכינה. שנאמר ילכו מיכאל אל חיל, ייראה אל אלוהים בציון. בקטע השמיני אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, צריך לקבוע עתים לתורה. בקטע התשיעי למעלה, עוד מעלה יש לזה, מי שהולך מבית כנסת לבית מדרש ולומד, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלים תחתיו. ואומר על זה רבנו יונה על הריף בברכות, הקובע בקטע עשירי, הקובע מקום לתורתו, אויביו נופלים תחתיו, שנאמר ושמתי מקום לעמי לישראל. פירוש, זה הפסוק, נאמר על בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא היה משרה שכינתו, ובזכותן היו, בזכותו היו ישראל יושבים לבטח, ולא היו מפחדים מהאויבים. ועכשיו, שבית המקדש קיים, מקום תורה במקומו. כשנאמר מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. לפיכך בזה ינצל מהאויבים, ואפילו מי שאינו יודע, אלא מעט, יש לו לקבוע באותו מקום, ללמוד במה שיודע, כדי שיזכה לזה, ויחשוב בעניינם, ויכניס בליבו יראת שמיים. ואם אינו יודע כלל, יש לו גם כן ללכת לבתי מדרשות שלומדים, ושכר הליכה בידו. דבר נפלא, קמים בבוקר, גומרים להתפלל, נשארים עוד 10 דקות, רבע שעה, אפשר יותר, פחות, לומדים, אויביו נופלים לפניו, תפילתו נשמע, זוכה ורואה פני שכינה. וכל זה נאמר על קביעת עתים לתורה, מתי? בבוקר אחרי התפילה. בערב, זה לא נאמר. מעניין? למה זה נאמר רק בבוקר? ואיזה מעלות מיוחדות יש פה? עד הרבה, בבוקר אדם עסוק, יוצא לעבודתו, אמר לי פעם, הרב פעם, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת תורה ודעת, אמר לי שמשה רבנו מברך את השבטים, הזכרנו את זה. אז מה הוא אומר להם? הוא לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר בוא עליך. אז עם מי מדבר משה רבנו? עם זבולון? עם יששכר או עם שניהם? לא ברור. לזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר בוא עליך. אז עם שניהם? לא. זבולון, אתה זבולון, אתה קם בבוקר, הולך לעבודה, תצא בשמחה, תגיד לכל המשפחה, בוקר טוב, יום מוצלח, שמח זבולון בצאתך. אבל כשאתה חוזר הביתה, תהיה יששכר באוהליך. כשאתה חוזר הביתה, תהיה גם יששכר. תלמד תורה, תלמד שיעור, נו, אז בלילה. והנה פה אנחנו רואים איזה מעלות גדולות זוכה האדם, אם הוא קובע עתים לתורה מתי? בבוקר. אז למה דווקא בבוקר? ויותר מזה, איפה המקור להלכה הזאת בדברי התורה? כי הרי תורה שבעל פה מחוברת לתורה שבכתב. זה חייב הרי לינוק מתורה שבכתב. איפה כל המעלה הגדולה הזאת של קובע מקום לתפילתו, לתורתו, אחרי התפילה בבוקר, זוכה לכל הברכות הגדולות, רמוז בתורה. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, מסוף הפרשה. מה קורה שם בסוף? מרים מדברת במשה בקטע 11, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. יאמר אהרון אל משה, בי אדוני אנה תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו, אשר רבנו מתפלל, ויצא כמו של השם למור, אל נא, רפא נא לה. ואז מרים חייבת להיות מחוץ למחנה, פסוק תדבר, ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם כדי לעשות קו, והעם לא נסע, עד יאסף מרים. ואחר נסו העם, עוד קו מחצרות, והיחנו במדבר פרן. מוזר מאוד. מה כתוב כאן? מרים מצורעת, היא מחוץ למחנה, ברור, והעם לא נסע, עד יאסף מרים? מה זה תלוי בנו? הענן לא נסע. הרי אנחנו נוסעים על פי הענן, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. הענן זז, אנחנו זזים. הענן נוסע, אנחנו נוסעים. ופה כתוב, אנחנו נוסעים. העם מחליט. העם לא נוסע עד יאסף מרים, ואחר כך נסעו העם מחצרות. הרי זה לא תלוי בנו. ראינו קודם, זה תלוי הרי בעמוד הענן. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק בפרשה שלנו, ונראה פה בשיעת הדשמי הדבר פלאי, 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 פלאי. שיורד אלינו ממש ליום יום. שוב, בקיצור שאלתנו הראשונה, פרשת ויהי בנשוא אהרון בפרשתנו, אינה במקומה וכל עניינה להפריד בין פורענות ראשונה לשנייה. שנייה היא פורענות על בשר שהעם מתאווה, מהי ראשונה, אומרים בעלי התוספות, ברחנו מהר השם. איך אפשר לברוח? הרי אם הענה לא נוסע, אף אחד לא נוסע. זה לא תלוי בנו. שאלה שנייה, ראינו שכל היוצא מבית כנסת והולך לבית המדרש. אויביו נופלים לפניו, תפילתו נשמעת, וזוכה ורואה פני שכינה. איפה כל המעלות הגדולות האלה רמוזים בתורה שבכתב? ושאלה שלישית ואחרונה, בסופה של הפרשה, כשהעם ממתין עד יאסף מרים אל המחנה, נאמר שהעם לא נסע עד שמרים חזרה. הרי זה לא תלוי בעם, תלוי בעמוד הענן, עמוד הענן לא נסע. למה התורה אומרת שזה תלוי בנו? כדי לענות על השאלות נפתח בצורה הבאה. אמרנו הרבה פעמים, המילה זמן בלשון הקודש פירושה להזמין. מי שהחיים שלו חיים של זמן, הוא כל הזמן רץ אחרי השעה הבאה, היום הבא, החודש הבא, והשנה הבאה רץ, רץ, יום אחד הוא מתעורר, והוא גילה שלא הגיע לאיפה שהוא רצה. וזה גורם הרבה פעמים משברים. לכן בלשון הקודש, למילה זמן יש מילה נרדפת. והמילה הנרדפת היא מה? את. את עניינה ליהנות ממה שאני עושה עכשיו. בורא עולם לא שואל אף אחד כמה שעות למד את התורה. מה הוא שואל? קבעת איתים, שעה, חצי שעה, דקה. אבל איפה הראש היה באותו זמן? נהנית ממה שאתה עושה עכשיו, או הראש תהיה במקומות אחרים? סיר לעזאזל, ביום הכיפורים, מי לוקח אותו ולקח אותו איש איתי, איש שהחיים שלו זה לא רק זמן אלא גם את, צריך את שניהם. לכל זמן, נסתכל קדימה, אבל גם ליהנות מעכשיו ועת לכל חפץ. כשהיינו לרגלי הר סיני, כמעט שנה פחות 10 ימים, אלה היו חיים של התרוממות בלתי רגילה. הגענו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא, הגענו למעלה הגדולה שחזל מגדירים אותה, אני אמרתי אלוקים אתם, קיבלנו מצוות, עלייה רוחנית בלתי רגילה, היה מבחינת עת, תענוג מכל רגע. ואז הגיע הזמן, ויהי בנשוא אהרון. הענן נוסע, אהרון ייסע בעקבותיו, ופה אפשר להגיב בשני דרכים. דרך אחת, ריבונו של עולם, תראה כמה זמן היינו פה. כמעט שנה חסר 10 ימים. תן לנו עוד 10 ימים, נסגור שנה. נסגור שנה. ואם קשה לך, יום אחד תן לנו עוד. זאת אומרת, לתת לבורא עולם כביכול להרגיש, חבל, כל כך נהננו פה, היה נפלא, נשאר עוד קצת. אבל יש עוד דרך. מה, נוסעים? גרייט, מצוין. יופי, תודה, הקדוש ברוך הוא, שנוסעים. כל יום שהיינו פה, וואלה, כמה מצוות קיבלנו? עוד מצוות, הגענו עד 613 מצוות, נשאר פה עוד חודש, כבר נעבור את ה-700. בכלל אנחנו נהיה גמורים. אז מה קרה? כתינוק הבורח. מה זאת אומרת כתינוק הבורח? אי אפשר הרי לברוח. הענן הרי נוסע. ואז נוסעים. בלי ענן לא נוסעים. אומר לנו הרב שבב בספרו מעיין בית השואבה ומיד יראה בפנים. מה זה פורנות? פורנות זה לא רק טרגדיה, זה לא רק צער, זה לא רק איזה כאב גדול או דבר מעין זה. פורנות לפעמים עניינה שהאדם מאבד את ההתלהבות, את האקסייטמנט, את הרצון לעוד, את היכולת להבין כמה הוא רוצה את מה שקורה עכשיו. לא לתת למה שקורה עכשיו לעבור. כשאדם לא אכפת לו, זה לא מעניין אותו, זאת אומרת הוא איבד את הרגש, זה גם פורנות. הנה, נראה בפנים, בקטע ה-15, ונראה שהתורה מלמדנו להועיל ששייך עניין פורנות בלא עונש. כי החטא בעצמו הוא עונש. דוגמה לדבר, הקורא קריאת שמע, ומה הוא אומר? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ואינו מרגיש בליבו שום אהבה לקדוש ברוך הוא. אז במה נחשב אמירתו? ובהתבוננו על מצבו, הרי החטא עצמו, שישמין ליבו מלהשתוקק אל קרבת אלוקים, היא הפורנות, הוא הפורנות. אוי לה לאותה בושה, שתחת אשר יבער ליבו בקרבו, באהבת השם, יש לו לב אבן. וכן אומרים בקבלת שבת, בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה. אבל אם אין לו שמחה וצהלה, איך נראית השבת שלו? איך נראית? ולכן, כדי לעשות קו, הפורענות הזאת הייתה נסיעתה מהר סיני, שברחו כתינוק הבורח מבית הספר, ונעדר מהם הצער על היפרדה מהמקום שקיבלו קדושת ישראל, ומהמקום שלמדו הרבה תורה. יופי, נוסעים, ברוך השם שנוסעים, מי צריך פה להישאר פה כבר? זה הפורענות. מה המקור של הפירוש הנפלא הזה בדברי הרמב"ן? תראו לרגע בקטע 14, הרמב"ן בפרשתנו, בקו המסומן, כותב, אבל עניין המדרש הזה, מצאו בו, מצאו אותו באגדה, שימו לב ללשון של המדרש המדויקת, שנסעו מהר סיני כדי לעשות קו בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו שמה ירבה וייתן לנו מצוות, וזהו, והיסו מהר השם, שהיה מחשבתם להסיע עצמם משם, מפני שהוא הר סיני. זה הפורענות הראשונה. מהי הפורענות? נסענו, אבל איך נסענו? בשמחה. יופי, עוזבים כבר, יותר כבר לא ישימו עלינו עוד מצוות, מספיק מה שיש. זה הפורענות, איבדו את הרגש. לא היה להם שום צער על המעלה הגדולה שנמצאים עכשיו, שהולכים עכשיו לצאת מזה. ההפך, רק שמחו, זה היה הפורענות. עד כדי כך, כותב הרמב"ן בשורה האחרונה בקטע 14, ושמה, אלמלא הטעם הזה, היה מכניסם לארץ מיד. אם הייתה לנו באמת את ההתלהבות מהמצב שבו אנחנו נמצאים, והצער מזה שעוזבים את המצב הזה, בורא עולם היה אומר, אל תצטערו, מה אתם מצטערים? מה כואב לכם? שאתם לא לידי? שאתם מאבדים קרבת אלוקים כזו גדולה? יהיה לכם את זה עוד יותר. איפה? עוד כמה ימים בארץ ישראל, לפני השם. אבל אם מאבדים את זה בהר סיני, אז ודאי וודאי, הסיכוי הגדול לאבד את זה איפה? בארץ ישראל, שזה לא כל כך גלוי. זה קיים, אבל לא גלוי כל כך. אבל אם לא היינו מאבדים, איזה מעלה גדולה. אם כך, נלך צעד נוסף. זה בצד אחד. בצד השני, אנחנו רואים תיקון לזה. באופן חלקי, אבל רואים את ההפך הגמור. מרים מצורעת. מרים מצורעת? מה, היא מחוץ למחנה? ומה, אנחנו עכשיו נוסעים? מה, נשאיר אותה לבד? בכלל, אם נשאיר אותה לבד, איך היא תגיע אלינו? ואיך בכלל נשאיר אותה לבד? היא השאירה את משה לבד? כשהיה בצוף? ואתה תצבח אותו מרחוק לדע מה יעשה לו. איך כתוב בקטע ה-12? והעם לא נסע עד יאסף מרים. אומרת המשנה בסוטה, במידה שאדם מודד מודדים לו. וכן לעניין הטובה, מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר ותתעצב אחותו מרחוק. לפיכך נתעכבו לישראל 7 ימים. מה פירוש? ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים לנסוע. אנחנו נוסעים בעול עם מרים. לא נשאיר אותה לבד, לא מגיע לה. ראה את זה הקדוש ברוך הוא, כל כך שמח. אופ! זה מה שאני רוצה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אתם לא רוצים לנסוע? אני אשמע את מה שאתם אומרים. הענן לא ייסע. אני לא יזוז. אחר כך שמרים תחזור, מה כתוב? והעם נסעו. איך כתוב שמה? והעם נסעו מחצרות. מה זה העם נסעו? העמוד ענן נסע. הקדוש ברוך הוא משאיר לדורות שידעו, ברגע שרצינו לעשות את הדבר הנכון, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא מפריע, הוא עוזר לנו לעשות את זה. אז זה נחשב כאילו אנחנו לא נוסעים. כאילו עכשיו אפשר לנסוע. כאילו הכל תלוי בנו. כי זה באמת תלוי בנו, ורוצה הקדוש ברוך הוא שזה יהיה תלוי בנו. זה הנפלא. זה אצל מרים. אם היה את ההרגשה הזאת, על האובדן של קבלת התורה, של העזיבה של הר סיני, היינו נכנסים ישר לארץ. אז יש לנו זה לעומת זה. אם כך, פילי פלאים, בא עכשיו השולחן ערוך, בסימן קוף מוני, ומה אומר לנו? אדם גומר להתפלל בבוקר. מה קורה בדרך כלל בבוקר? גומרים להתפלל שחרית, אחרי תחנו כבר מורידים את התפילים. בהובה לציון כבר מקפלים את זה, ובדרך יוצאים, באוטו, תפילת הדרך זה עלינו לשבח. כי אומרים את זה בדרך. זה תפילת הדרך. ונוסעים, יצא אדם לעבודתו. לפעמים זה לא תלוי בנו. תלוי בכל מיני נתונים, ברכבת, באוטו, בכל מיני דברים אחרים. אבל קורה לפעמים, שדווקא בבוקר, שזה ימים מסוימים בשבוע או בתקופות מסוימות, שאפשר אחרי התפילה להישאר עוד 1/4 שעה, עוד 10 דקות. אז האדם נשאר בבוקר, עוד כמה דקות, והוא לומד, בעצם הוא אומר, ריבונו של עולם, אם היה אפשר, הייתי שמח כל יום להתחיל את העבודה ב-11. מתפללים בבוקר, אוכלים איזו ארוחת בוקר קלה, ולומדים שעתיים. ואז יוצאים לעבודה, הראש צלול, תענוג, תענוג אמיתי. אבל מה אפשר לעשות? צריכים לצאת מוקדם. אבל בזמן שהאדם יכול, ובכל זאת הוא נשאר אחרי התפילה עוד 5 דקות. אני הרבה פעמים אומר להרבה רבנים בקהילות שנוהגים לדבר לפני תפילת מוסף, אחרי שמכניסים את ספר תורה לארון הקודש, אולי כדאי לשנות שדברי התורה יאמרו בסוף התפילה. כי הרי בשבת אנחנו הרי לא רצים לשום מקום. אז ודאי שאפשר בשבת אחרי התפילה ללמוד תורה קצת בבית המדרש ובית הכנסת, או לשמוע תורה, ואז אנחנו בעצם מגלים, אם היה אפשר, היינו עושים את זה מתי? כל השבוע. אז בזמן שאפשר אנחנו עושים את זה, אז כאילו עשינו את זה כל השבוע. ואיזה מתנה מקבלים? תפילתו נשמעת, זוכה ורואה פני שכינה, אויביו נופלים לפניו. איפה כל זה רמוז בתורה? הנה בפרשה שלנו, והיא בנסוע אהרון, כתינוק הבורח מבית הכנסת, או מבית המדרש, זה אותו דבר. אבל רוצים יפוצו אויביך, רוצים ינוסו משנאיך, לא לברוח. נשאר אחרי התפילה עוד איזה דקה, עוד איזה 2 דקות, אם אפשר, לא תמיד אפשר, אבל כשאפשר, ואז לומדים איזה משנה או הלכה, אם אפשר קצת יותר, ודאי טוב, אז זוכים לכל הברכות האלה. זה רמוז אצלנו בפרשה. פה התחיל כל הבעיה הגדולה, כי ברחנו בשמחה, גמרנו, אנחנו תפילים טיק-טק ויצאנו. אבל כשעושים את זה בצורה הנכונה, זוכים לכל הברכה הגדולה. לכן, יש האריכות בדברי השולחן ערוך, המפרשים, המשנה ברורה ועוד, להלכה הנפלאה הזאת. יש כשאפשר לעשות אותה, כמה נפלא הדבר. אם כך, נלך צעד נוסף. בפרשה שלנו, עם ישראל רוצה בשר. הקדוש ברוך הוא שומע את זה, הוא אומר, יהיה בשר. איך נאמר למעלה בקטע ה-17? ביחס לבשר, פסוק י"ט, לא יום אחד תאכלון, לא יומיים, לא 5 ימים, לא 10 ימים, לא 20 יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם. איזה פורענות נוראה, והיה לכם לזרע, יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם, ותבכו לפניו למור. למה זה יצאנו ממצרים? הרי אותו דבר רק כשיצאנו ממצרים, רצינו גם בשר, אמרנו למשה רבינו, מה לקחת אותנו לעמיתנו במדבר? שם הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה בשר, לפנות ערב, יראה צלב, שם הקדוש ברוך הוא לא כעס. עוד דבר מעניין, בתחילת הדרך, בפרשת בשלח, בקטע ה-18, ויישא משה את ישראל מים סוף, הלכו במדבר 3 ימים, לא מצאו מים, ויצקו, ואילונו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לזרוק עץ, וישלך, ויורה השם עץ, וישלך אל המים, והם תקו המים. הקדוש ברוך הוא לא כעס, אבל כשמשה רבינו מכה את הסלע, הוא לא נכנס לארץ. אז למה התגובה של בורא עולם היא אחרת? כמה נפלא הדבר. כי בפעמים הראשונות שרצינו בשר ורצינו מים, זה עוד היה לפני קבלת התורה. ועד אחרי קבלת התורה, כמעט שנה, איפה אנחנו נמצאים מיציאת מצרים? בבית ספר. מתחילים את הבית ספר של החיים. לומדים מה זה להיות בני חורין. לומדים מה זה לפתוח בבורא עולם. לאט לאט, כשנמצאים בבית ספר, ההורים תמיד ייתנו לילדים כל מה שהם רוצים, גם אם לא מגיע להם. שהילדים לא יבואו מחר ויגידו, אמא, אבא, לא הצלחנו כי לא נתתם לנו. נותנים להם אפילו יותר. אבל כשגומרים את הבית ספר, מסיבת סיום, באים בנסוע, נוסעים עכשיו, עם כל המטען של בית ספר, ההורים מצפים שנראה להם כמה היה שווה כל המעמד שהם השקיעו. מה עושים עם המטען הזה? ואז פתאום שוב באים ומה אומרים? בשר, איפה בשר? מה זה? למה יצאנו ממצרים? רוצים מים? פה הקדוש ברוך הוא כבר כועס. לא ידענו ליהנות ממה שקיבלנו, ולהאמין מכוח זה שנמשיך לקבל עוד. אלא חוזרים לאותן תלונות, איבדנו את הכל. ואותו דבר בהפטרה של השבת, בקטע ה-19. רוני ושמחי בעציון, נביא זכריה, כי הנני בא אומר הקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. איזה הפטרה אדירה יש פה. מדובר פה נבואה לזכריה, 70 שנה של גלות בבל מסתיימים, חוזרים הביתה, קדוש ברוך הוא אומר מפורש, הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום השם. נו, בורא העולם הגיע או לא הגיע? הוא לא הגיע. אז איך בורא העולם אומר הנני בא? הוא לא בא. איזה גלות ארוכה יש לנו היום? התשובה היא, הוא באמת בא. רק מי עלה איתו? 44 אלף עולים, סוחרי סמים, נישואי תערובת, דלת העם, בכל המקומות הכי נמוכים, אף אחד לא רצה לעלות איתו, אף אחד לא בא עם עזרא ונחמיה, כולם נשארו בבתיהם, חבר הכנסת ברוך הוא, באתי, חיכיתי, חיכיתי, אף אחד לא בא, לא בא, הוא הלכתי, אני אבוא, אבל כבר בתאריך אחר, החמצנו את ההזדמנות, השבעים שנה של גלות בבל השכיחו את התענוג הגדול שהיה כשהיה בית מקדש, כשהיה בית בתפארתו, עם ישראל העדיף בתים אחרים. איך כותב על זה הכוזרי בקטע 20? אכן מצאת מקום חרפתי מלך כוזר. כך אומר רבי יהודה הלוי למלך כוזר, כי אמנם חטא זהו אשר בגללו לא נתקיים היהוד, אשר יעד האלוה לבית שני, עירוני ושמחי, בא ציון, כי הנני בא. אני בא פרזנט עכשיו, שכנתי בתוכך נאום השם, כי העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. העניין האלוקי עמד לחול עליהם כבראשונה. אילו נענו כולם לקריאה, שבו לארץ ישראל בנפש חפצה, אבל רק מקצתם נענו ברובם והחשובים שבהם נשארו בבבל, מסכים לגלות ולשעבוד, ובלבד שלא ייפרדו ממשכנותם ומזכיהם. ויתכן כי על זה רמה שלמה, אני ישנה וליבי ער, קינה את הגלות בשם שינה. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא, פשטתי קוטנתי, הגעתי, כל דודי דופק, אבל לא היה מי שיפתח את הדלת, סוף דבר, דילקתי כמה שורות, רק חלק מן העם נענה, ולא בלבב שלם, ולכן גמלם האלוה כמחשבת ליבם, ונתקיימו בהם ההבטחות האלוקיות רק במידה מצומצמת, לפי מיעוט ההתעוררות, כי העניין האלוקי, שימו לב למשפט של רבי יהודה הלוי, אינו חל על האדם, כי אם לפי הכנת האדם, היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. אדם יש לו התלהבות, יש לו השתוקקות, אמביציה, מוטיבציה גדולה. הוא זוכה לברכה גדולה. אבל אם הוא עושה כי אין ברירה, אם הוא עושה כי טוב, או אם בכלל אפשר לוותר על זה, עוד יותר טוב, מאבד את הכל. אפנו, אילו היינו מוכנים להתקרב אל אלוהי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא התברך מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים. ועכשיו שאין הדבר כן. אין הדברים שאנו אומרים בתפילותינו והשתחוו להר קודשו, השתחוו לאדום רגליו, המחזיר שכינתו לציון, לירושלים יחה ברחמים תשוב, כי אם כדיבור התוכי, וכצפצוף הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים אלה. עוד אומיהם, כאשר העירות בצדק שר הכוזרים, בדיוק כמו שראינו, אדם קורא קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ואין לו כוונת הלב, אז מה הוא מתכוון? בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, אין לו את השמחה לשבת, איך הוא ינה מהשבת? אז כשיש את ההסתכלות הנכונה, ומנצלים אותה ולא מאבדים אותה, איזה ברכה מקבלים עבורה. ולכן, בעוד קטע בפרשה, הכל מתחבר כמו מחרוזת של זהב, של חרוזים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לאסוף 70 איש מזקני ישראל. איך עושים 70 איש? כמה שבטים יש? 12. אם מכל שבט לוקחים כמה? 6? 72. יש לנו 2 מיותרים. אם לוקחים 5? 60. חסרים לנו 10. אז איך מסתדרים שלא יהיה מחלוקת? משה רבינו עשה קלפי. בקלפי היו פתקים. על 70 פתקים כתוב עלה. על 2 פתקים היה כתוב, לא היה כתוב כלום חלק. מי שקיבל חלק, הבין שהוא לא נבחר להיות אנשים זקנים. באו אלדד ומידד, ואמרו, מי אנחנו? אנחנו נהיה מזקני העדה? אנחנו קטנים לעומת כולם. נשאר בבית, נשארו באוהל. נשארו באוהל, אז 2 הפתקים שנשארו בקלפי, כבר לא היה צריך לפתוח לראות מי, מה כתוב שם. גם מי שקיבל פתק חלק, זכה. היה בין השבעים זקנים. אבל מה כתוב על השבעים זקנים האלה? פסוק כ"ה, וירד השם בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על שבעים איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו. פעם אחת הייתה להם נבואה. אבל מצד שני, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד, שם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים, ולא יצאו העולה, ויתנבאו במחנה, וירץ הנער, ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויאמר יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, ויאמר אדוני משה כליהם, מה זה כליהם? תטיל עליהם צורכי ציבור. אז מה? אז בטח יכעסו עליהם. יכעסו עליהם, אז הם יכעסו בחזרה, יעצבנו אותם האנשים. יעצבנו אותם, הם לא יהיו בשמחה, אז הם לא יזכו למה? לשכינה. וגמרנו. אומר לו משה המקנה התלי, מי ייתן כל עם השם? נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. עד הרבה. למה לא? שכולם יהיו כאלה. לנצל את ההזדמנות הזאת. שיש עוד רוח הקודש, יש עוד שכינה, יש עוד ברכה. זה הפרשה שלנו. פרשת בעלותך, עניינה, לתת לנו את היכולת לדעת איך אנחנו כל הזמן יכולים לעלות. ראשית, ליהנות ממה שעושים עכשיו. איך אומר לנו בעל חובת הלבבות, מה מביא אדם לכעוס? א', הוא חושב שמגיע לו הכל. זה בכלל לא שאלה. ב', לא רק שמגיע לו הכל, כשאין לו, מה פתאום לקחו לו? מי יש לקחת לו? ודבר שלישי יותר חשוב, הוא לא יודע ליהנות ממה שיש לו. תהנה, משפחה, אישה, ילדים, משפחה, מה שיש, חברים, תהנה מהחיים. אל תרוץ אחרי המחר כל הזמן. כשאדם נהנה ממה שיש לו, אז הוא רגוע יותר, והוא מקבל יותר, והוא זוכה ליותר. אם עם ישראל היה נהנה בשהייה בהר סיני, היינו נשארים שם עוד 10 ימים. כי היה חשוב לנו שמרים לא תישאר לבד, אם היה חשוב לנו להישאר, בורא עולם היה נשאר איתנו. ואז היינו נכנסים לארץ ישראל, כמו שכותב הרמב"ן, לנצח. איבדנו את זה. ולכן, כשאדם יש לו אפשרות, אחרי התפילה, בבוקר, דווקא בבוקר, שיוצא אדם לעבודתו, ללמוד מעט, תהנה מהאפשרות, אל תרוץ, כתינוק הבורח למקום אחר. כי בסופו של יום, יבין האדם שהוא איבד את ההזדמנות שהייתה לו. אבל כשאדם לא מאבד הזדמנות שהייתה לו, זה נותן לו כוח, ילכו מחיל אל חיל. זה הפרשה מלמדת אותנו. לכן, כשנראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה אותם בצורה הזאת, נבין עוד דבר נפלא. שבורא עולם כועס, ואומר, יהיה בשר. כמה זמן יהיה בשר? לא יום, לא יומיים, לא 5, לא 10, לא 20 עד חודש ימים. מה האריכות הזאת? יהיה לכם בשר, לא יום ולא יומיים, עד חודש ימים. עד אשר יצא מאפכם. למה כתוב את כל הימים? כי יום זה 1, ויומיים זה 2. ביחד כמה זה? 3. ועוד 5, 8. ועוד 10, 18. ועוד 20, 38. ועוד חודש, 68. 68, אלה ה-68 ימים בשנה שאנחנו אוכלים בשר בשמחה ונהנים מאכילת הבשר. כך כותב רבינו אפרים על התורה מרבותינו הראשונים. איך יש 68 ימים שאוכלים בשר? 52 שבתות של השנה, 6 ימים של פסח, לא 7 כי ירק, כלול גם שבת שכבר קללנו, 7 ימים של סוכות בגלל שמיני עצרת, אז כמה זה? 13, ושבועות כמה זה? יום אחד, 14, 2 ימים של ראש השנה, 16, 52, בעוד 16, 68. אז יש זה לעומת זה. אז כשאנחנו לוקחים את הדברים באמת בצורה הנכונה, אז נהנים. אפשר לבקש אחרת וליהנות ממה שמקבלים. אפשר לבקש ולהצטער איך שביקשנו, ואין שום דבר. אבל כשאדם יודע לבקש נכון, בצורה שאדם נהנה ממה שיש ומודה על מה שיש, אז מכוח זה הוא זוכה כל הזמן לעלות ולהתעלות. כי נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, אז נזכה שב-40 הימים הנפלאים שבהם אנחנו נמצאים כל שנה, הימים הכי טובים שהיו לנו אי פעם, מקבלת התורה עד 17 בתמוז שבירת הלוחות. ניקח את זה באופן הזה, אז כשיגיע 17 בתמוז, זה לא יהיה יום של שבירה, יום של אסיפת השברים, אלא יהיה עוד יום של עוד התעלות מחיל אל חיל, ונזכה באמת לחזור ולראות את כל הברכה בהר מרום הרים, מהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים. שבוע הבא, כרגיל, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יש לנו החודש הזה, נדמה לי, בעזרת השם, עד סוף החודש. כי הקאפ מתחיל ביום.